שאין אור שמגיע לעולם, כי יש חמאס, כי יש חסימה של האור, אז היו הרבה שנים בלי אור, והאור מתגלה במים. לכן צריך להחזיר את המים בצורה שחזרה. כמה מים חסרים? כתמות המבול. תראו כמה מים היה חסר בעולם. כל המים של המבול זה המים שהיו צריכים לבוא דרך חסדים במשך כל הזמן, ולא באו. בגלל שכל אחד חשב רק על עצמו. האנוכיות, הרשעות הגדולה ביותר, ראשי תיבות רצון של עצמו. זה מסלט את המים. הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר את האיזון הטבעי של העולם, ולכן הוא מביא את המים, שהם חסדים גדולים. אבל כל כך חסר, שכשהם באים במכה אחת, נוצר מבול. זאת אומרת שלפי זה, המבול זה תרופה, זה רפואה, זה לא מכה. זה נראה כמכה. כמו האור הגדול ביציאת מצרים, שבשביל ישראל זה היה אור, אבל בשביל מי שלא נקרא ישראל זה נקרא חושך, זה מכת חושך. זה לא מכה, זה ברכה גדולה. רוצה לומר, שלפעמים ריבוי של אור, כשאין כלים מתאימים לזה, הופך להיות חורבן גדול. ולכן מי שלא לומד פנימיות התורה בדור הזה, זאת אומרת לא נכנס לטבע. כי להיכנס לטבע זה להיכנס לאותיות, לטבעות. כשבא האור הגדול של הגאולה, מה הוא יעשה? לאן הוא יברח? אם אין לו כלים כדי לקבל את האור הזה, כי הוא לא לומד לקבל, כי הוא לא לומד קבלה. פשוטו כמשמעו. ללמוד קבלה זה ללמוד לקבל. אז כשאנשים מתעסקים בזה, זה מונח. אז יש הרבה אנשים שמסתובבים מסביב ואומרים לו, אתה כל כולך משוגע גדול. מה אתה מתעסק בספר כזה? מה אתה עושה טבע? והוא אומר להם, במשך 120 שנה, אני מכין כלים. עוד מעט יש ריבוי של אור. מי שלא מסוגל ואין לו מידות לטבע, לא יוכל לקבל את האור, אתם לא מבינים מה הולך כאן. זה בדיוק מה שהולך היום. מי שלא לומד פנימיות לא בונה טובה. וכשהמים של החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא יופיעו בעולם, זאת לא תהיה מכה, זאת תהיה ברכה גדולה, אבל בלי כלים לא יוכל לקבל את זה. כי המים האלה באים לשנות את החושך. האם עצם העובדה שהעובר במעי אמו, כן, התינוק בתוך הבטן, מוקף מים, גם הוא יכול לעזור לנו להבין יותר את הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר במים כדי להביא מבול על העולם? אולי יש לנו סימן בזה. הרי הוכח ברפואה שהעובר חסים יותר למחלות למרות ריבוי התאים הסרטנים אצלו. איך יש לו את החסינות הזאת? שמופיעים בכמות גדולה יותר מאשר אצל אדם בוגר. יש תאים סרטנים אצל העובר ולמרות זאת הוא לא חולה, הוא שמור. למה? הוא עטוף מים. יש לו תאים יותר מאשר אצל אדם בוגר שאפילו חלה במחלה. זאת אומרת, אדם שהוא כבר חולה במחלה הזאת, חס ושלום, לעובר בתוך הבטן יש תאים סרטנים יותר ממנו והוא לא חולה. סליחה? יש מנגנון, בוודאי. אנחנו רוצים להבין מה הולך כאן. אולי זה אפילו חידוש בשביל הרופאים. אני מקווה שלא, אבל אין בית מדרש בלי חידוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המים העוצבים את העובר הם כנראה דבר חשוב הרבה יותר מהיותם רק חלק בתהליך התפתחותו. זה לא רק בשביל שזה עוזר לתינוק להתפתח, זה הרבה יותר מזה. יש במים האלה אנרגיה מיוחדת, סמירה מיוחדת, ונראה לומר שברובד יותר פנימי אנו נובעים בסוד המקווה. זאת אומרת שהתינוק גדל וצומח בתוך מקווה במשך כל חודשי ההיריון. ומה יש במקווה? המקווה דוחה ומרחיק כל מיני כוחות של טומאה מן האדם. לכן רבותיי, חוץ מהנשים שחייבות במקווה, סגולה טובה גם לגברים מדי פעם להיכנס למים. זה מועיל, במיוחד לפני שבת. ויש פשר הדוק בין הטהרה הרוחנית לבין סיפור המערכת החיסונית שלו. זאת אומרת, כאן אני מביא דבר חדש, כן? אני מעיז ללכת קצת יותר קדימה ולומר שככל שאתה יותר קרוב למים של המקווה, אתה יותר חסין למחלות. אולי מי המקווה הם כדוגמת מי שפיר. כן, שפיר מלשון סיפור גם כן. לא יודע למה קראו לזה מי שפיר, אבל יש כאן סיפור ושופר. יש כאן הטבה לתינוק, שמחזירים את האדם לנקודה שורשית ומקורית, ולכן הוא כמו עובר בתוך הבטן, כי הוא חוזר למקור. גם במקווה אותו דבר, אותה תנוחה. ובזה הוא מנוקה מכל אחיזה סלילית. אולי זהו חלק מתהליך התשובה, שהיא כאמור חזרה למצב הראשון לפני החטא, כמו עובר בתוך הבטן. לפי זה מופיע המבול כרפואה לעולם ולא כעונס. לפי זה המבול הוא זריקת אור אלוהי דרך כוח המים המוליך את האור במידה כזאת שכל העולם יהיה עטוב בחסד וברחמים. אבל מה לעשות? אין כלים. אם אין כלים יש חורבן. איפה אין מבול? בארץ ישראל. מה זה אומר? ארץ ישראל מלאה בחסדים. כל כולה זה תיבת נוח אחת גדולה. כל כולה זה מידות. 300 אמה, אורך התיבה. וגובה התיבה. ורוחב התיבה 50 ו-30. זאת אומרת כל סנטימטר של התיבה הזאת, אם זה תיבת נוח או אם זה ארץ ישראל, לא מבטרים עליה ואפילו לא עושים את מה שרוצים לעשות עכשיו. משאל עם. אני נכנס למשאל עם על ארץ ישראל? אני חוזר על אותו עניין. זאת אומרת, אני מסוגל לבטר ולדבר. נכון, זה לא עם הערבים, אבל זה בין יהודים, על ארץ ישראל. הכל מסוגל. מה זאת אומר לשרון לא לעשות? אתה עושה בעצמך בינך לבין החבר? אתה מסוגל להתווכח ולהתמקח על ארץ ישראל? אז מה הרעיון? במקום להתבטח עם ערבים, אתה מתבטח עם יהודים. על אותו עניין. עשה לשמור. השכל הישר פשוט הולך. כשהעולם נכנס למערבולת בלתי נפסקת, שאין לה מעצורים ובלמים, חייבים לבוא, חייב לבוא מבול. יש עוד טעויות בחלק מהספר השני, אז מתקנים תוך כדי. ואפשר להוסיף שאם אכן החודש הזה הוא חודש המבול, כן? אולי מפה גם נולד המהבול, כן? חודש המהבולים הגדולים, כן? הכל הפוך. אז יש בו הסגולה הפנימית, חוץ מלהיות מבול, להחזיר את האור לעולם למרות השליליות והחמה שבהם הוא שרוי. זאת אומרת, כאן אני הולך לכיוון האופטימי. למרות שהכל נראה הפוך והכל נראה משוגע, עולם הפוך ראיתי, יש בו גם הכוח של הרפואה הגדולה, של המים, של החסדים הגדולים. אבל זה בתנאי שאתה בונה תודה. ודבר פלא, שבחודש בו התחיל המבול על העולם, זאת אומרת בחשבן, וממש יפסה הארץ שנה מאוחר יותר, גם כן בחודש חשבן. זאת אומרת, יש בחודש הזה פוטנציאל להתחיל מבול ולסיים מבול. אתה בוחר מה אתה עושה. זהו שכתוב בבראשית, פרק ח' י"ד, ובחודש השני, עוד פעם, שנה אחרי זה, קצת יותר, זה התחיל ב-17 לחודש, ופה זה בשבעה ב-20 יום, זאת אומרת, 10 ימים מאוחר, שנה ו-10 ימים, יפשה הארץ. כלומר, חודש חשבן יש בו הכוח הפנימי של רפואה עבור העולם, אבל חסר לו הגבול והמידה, וזוהי עבודתו של האדם בחשבן. זה מינון. כן, הרופאים מגינים את זה. אם אתה נותן יותר מדי את התרופה הזאת, זה הורס את החולה. צריך לתת לו במינון ראוי לגוף שלו, לכלים שלו. אבל צריך שיהיו כלים. והנה, בשם החודש עצמו גנוז סוד יכולתו הנפלאה לסלק את הרע. הרי הגמטריה של חשבן היא 364. ידוע מדברי חז"ל שהשטן עולה בגמטריה 364. אוי ואבוי, חשבן זה בגמטריה השטן. אתם מבינים מה הולך בחודש הזה? למה כולם מסתוללים? כלומר, זה בסדר? כולם מסכימים? נמשיך. נכון, נכון, נכון. אנחנו מגיעים קצת לעניין הזה. אני חייב לחלק את השיעור הזה לשלושה שלבים, לכן יש עוד שיעור שבוע הבא על אותו נושא. והוא לא צריך לחזור על זה. זה לא פשוט. כלומר, שהכוח המתנגד לכוחו של השטן הוא חודש חשבן. זה לא בגלל שזו אותה גמטריה שאנחנו בחודש של שטן גמרנו, הלך עלינו. רק בשלום. החודש הזה יש לו אנרגיה נגד השטן. אבל אם אתה לא מסתמש באנרגיה הזאת, זה מבול, חד ושלום. כל ההגנה של כל השנה כולה, למעט יום הכיפורים שאין לשטן שליטה בו, היא בחודש חשבן. תשימו לב, ההגנה של כל השנה וגם עכשיו, והבלגן של כל השנה וגם עכשיו. ככה זה ביהדות. את זה לעומת זה עשה אלוהים. כמובן שכוחו של החודש גנוז כבר בראשו, זאת אומרת בראש חודש יש כבר את כל הכוח של כל מה שיהיה בחודש, לכן נמצאת כבר העוצמה בראש חודש חשבן עבור סילוק הרע של כל השנה. בחודש חשבן דומה העולם לעובר במעי אמו, מוגן מכל ההתקפות החיצוניות וחסין מרוב המחלות. לכן יש קצת חסד להיכנס תחת השמיכות בחודש הזה. אומרים לנו חכמים שיש משיכה לסעינה. המים שהופיעו בחודש הזה של המבול אינם חייבים להגיע אליו בצורת מבול. זה לא חייב להיות מבול, הם בהחלט יכולים לבוא באופן מסודר ומוגדל. זאת אומרת כמו ברכה, בשני ברכה זה בשמים שיש להם זמן ותמות. אתם רואים מה קורה ליבול כשפתאום יורד לך איזה לילה אחד של ברד וגשם חזק מאוד שהורס הכל. לפי היכולת של העולם לקבל אותם, זה הכלי. חסד ממוזג בדין שמשמש לו כלי קיבול. ולמדנו חסד בגבורה. אם אין לך גבורה אתה בבעיה גדולה. חסד לבד זה סכנה, כמובן שגבורה לבד זה סכנה, אבל שניהם ביחד זה חיים. תיבה שמסוגלת במידותיה להמשיך החיים ולשמור עליהם, זה מה שצריך. צריכים לבנות תודה בחודש חשבן. חכמי הקבלה מציינים שבמזל החודש גנוז גם כן סוד גדול של חסד העוטף את הקרירות והחושך. כן? הקרב הוא סוד שם עין בית. אתם רואים את העין בית? הם בקצוות. עין בהתחלה, בית בסוף. מה יש באמצע? קר. זאת אומרת, העקרב זה עין בית. עין בית זה 72. כמה זה בגנטריה? חסד. חסד זה 8, סמך זה 60, ודלת זה 4, 72. זאת אומרת, במזל הקרב יש חסד, אבל באמצע זה קר. ולכן כשהקרב עוקץ חס ושלום האדם מרגיש קור, הדם שלו מתקרר. זה הפך מהנחש. כשהנחש מקיש האדם מרגיש חום, הדם שלו מתחמם. שני אלה קליפות אבל כל אחד מסוג אחר, אחד מושך לקרירות ואחד מושך לחמימות, אחד מושך לרצון עצמי ואחד מושך לנתינה בלתי מסודרת. חז ושלום כשיש לו אש יותר מדי חזקה תאבות, והן קליפות. אחד לא עושה, הוא קר בעבודת השם, כל מה שהוא עושה זה בצורה קרה מאוד, והשני בחום שהוא יתר על המידה. אז העקרב הוא סוד שם עין בית שעולה בגמטי החסד, והוא עוטף את הקר. זאת אומרת יש כאן כיתור של הסליליות בחסד עליון שמהווה מגן. הקור של המוות אינו פורץ החוצה. זה החודש של מזל הקרב. זאת אומרת יש פוטנציאל של חסד, אבל יש גם פוטנציאל של ההפך. חודש כפול, חיה שמסוגלת מה לעשות? להתאבד. זה הטרד. הטרד יש לו כוח שכשהוא רואה, שהוא חושב, שהוא אבוד, הוא מתאבד. הוא עוקץ את עצמו ומת. מה אנחנו עושים לעצמנו בחודש הזה, השם עצמו? צריך מאוד להיזהר. הוא עטוב בחום החיים ואינו מתפתח למימדים שליליים. זה החודש, צריך לטפל בו ולהסתמש בו לכיוון הזה. אך גם לתור הפנימי הזה יש פעולה חשובה, ולא רק שלילי. הוא שומר על כל האור שמופיע בחשבן עבור כל השנה, כן, במקרר. מה שהביא את המבול היה שינוי הצורה האנושית מצורתו הרוחנית של הבורא. כן, אנחנו כבר לא דומים חז ושלום לבורא, אז אתה כבר לא יכול לקבל את החסד שלו. השוואת הצורה הוא שינוי צורה. אתם זוכרים את השיעורים האלה, נכון? הוא התברך נקרא הנותן הגדול, וכדי שהעולם יוכל לקבל את השפע שבא מלמעלה, הוא צריך להשוות את צורתו לצורת הנותן. זאת אומרת שהעולם הופך אף הוא להיות משפיע. רק באופן כזה מצא מילה את מינו ונאור. זאת אומרת, מגנט, אחד מוצא את השני, כי הוא דומה לו. אבל כשהרצון להשפיע מפנה את מקומו לרצון לקבל בלבד, כן, שהאנוכיות, האגואיזם, תופס את המקום, כדוגמת מה שהיה בדור המבול, אזי המבול בא לעולם. ודווקא מבול של מים, כיוון שכל החיסרון היה מצד החסד המצול למים, אז צריך להשלים את החסר, אז מביא מים. המבול הוא מילוי חיסרון מי החסד שבני האדם סילקו מחייהם, ושצריך לחזור לעולם כדי להחזיר את הסדר הנכון ביקום, את האיזון. זו רפואה שנראית אמנם כאסון וחורבן. רק בעולם של חסד והשפעה לזולת יש קיום. כל עוד אנחנו לא נבין את זה, אז לעולם לא יהיה קיום. רק שנצא מהנוחיות של כל אחד ואחד עם הפרטיות שלו, אנחנו נגיע לעידן הזה שנקרא משיח, לגילוי. זה יבוא, אבל אם זה יבוא בכוח, חבל. כי לבוא זה צריך לבוא. זה כמו החסד של המבול. זה צריך לבוא, זה צריך להגיע. אבל אם זה מגיע בצורה כזאת, אנחנו רואים את התוצאה. לכן אנחנו צריכים להכין את הכלים כדי שזה יגיע בצורה אחרת. אמרתי לכם מקודם שאותיות של החודש זה וו ה ה י. אז במה זה מתחיל? בוו ה. מה זה וו ה? זה אותיות האחרונות שבשם, זאת אומרת הכלים. צריך לבנות כלים. אחרי זה מופיע השלב של המוחים, זה כבר חלק מהשיעור הבא, אבל אני רק נותן לכם את זה כטעם. זהו סוד הטבע של נוח. וידועים דברי חז"ל, כן, כי מה זה הטבע של נוח? למה זה סוד הטבע של נוח? לא פיתחתי פה, לא כתבתי, כי יש הרבה מה לומר. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא הכניס את נוח לטבע? כן, הבן שלי שיחיה אמר לי דבר פשוט במשך השבת. הוא אמר לי פשוט מאוד, כולם היו דואגים כל אחד לעצמו לפני זה, בטבע כולם חייבים לדאוג לכולם. כל היום נוח רץ ונותן אוכל לכולם. זאת אומרת, הוא הופך להיות משפיע גדול, כמו הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. הוא דואג לכל אחד ואחד, לניקיון, לאוכל, לסדר. אתם מבינים? הוא הופך להיות המשפיע הכי גדול שיכול להיות. חייל. אם רגע אחד הוא שוכח קצת את האריה, האריה מוריד לו חלק. זה סוד תיבת נוח. שנוח זה מנוחה. מנוחה זה שבת. נוח זה שבת. כך אומר הזוהר. נוח בשבת. שבת צריכים להכין. שבת והכינו את אשר יביאו. יום שישי נכנס לשבת. ונוח בן 600 שנה והוא נכנס לטבע. וידועים דברי חז"ל כי סכום מידותיה של הטבע, אורכה, רוחבה וקומתה הוא 380, נכון? וזו גמטריית המילה שלום, עם ארבע אותיותיה. זאת אומרת, הטבע, המידות של הטבע זה מידות השלום, האמיתיות. לא השלום המדומה. לא הניתוק, אלא החיבור עם הבורא. השלמות דוחה את המבול ומאפשרת חיים. זאת אומרת שהמים נדבקים לטבע, הם לא יכולים להיכנס לתוכה. למה? כי המהות של הטבע בפנים, המציאות שבתוך הטבע זה הפך ממה שיש בחוץ. זה לא יכול להיחרב, כי בפנים יש כלים, יש מידות, יש אהבה, יש נתינה. אז לכן המבול לא משפיע על הטבע, הוא לא יכול להתקרב. אתם חושבים שאם עם ישראל היה כל כולו בלול מתורה, מישהו היה יכול להתקרב אלינו? שוב אומה בלשון לא הייתה אפילו פותחת את הפה. רק אנחנו במקום להופיע עם ספר התנך שלנו, אנחנו מופיעים משפיות. במקום להראות ספר תורה, אנחנו הולכים ומסבירים ומנסים לעשות הסברות. זהו סוד האיזון בשלוש קומותיה של הטבע שהן כנגד ג' הקדים, ימין, שמאל ואמצע, המסדרים תיקון כנודע. למדנו כבר על העניין הזה. ג' קדים. מזל הקרב ומזל מים, אותו עניין. אבל מה זה הקרב? רק אותי להיות הקרב, רק עין בית, רק חסד. תלוי איך אתה מסתכל עליו. או שהוא הקרב וכולם פוחדים ממנו, אין, רוב העולם פוחדים מהקרבים, או שאתה רואה בו רק עין בית, רק חסדים. לפי סדר הדגלים מתייחס חודש חשבן לשבט מנשה. זאת אומרת, לא רק שיש לו אות לחודש הזה, יש לו גם שבט. ולימדו חז"ל כי אפרים ומנשה הם שני הבנים של יוסף, הם כנגד שני דרכים בעבודת השם. מנשה הוא מלשון נשאני אלוהים. מה זה נשאני? מה? עזב, שכח, שכח אותי. מה זאת אומרת? מהי הכוח, מהו הכוח של מנשה? לברוח מהרע. סור מרע. זה הכוח של מנשה. ולכן בסור מרע. ואפרים, לעומתו, הוא לשון פיריה ורידיה, נכון? כמו שכתוב, כי יפרני אלוהים בארץ עוני. זאת אומרת שכאן הכיוון הוא השני, עשה טוב. אפרים ומנשה זה שני סוגים, שני כיוונים בעבודת השם. אחד זה סור מרע, אתה בורח מהדברים הרעים, והשני בעשה טוב, זה אפרים. באפרים יש את השורש של המילה רופא. ורצה יוסף, כן, אולי יש כאן רמז לרפואה. הרפואה זה לא רק לברוח ממחלות, זה ללכת לכיוון של רפואה, של בריאות. כן? אני, אין לי מה ללמד את הרופאים, אבל יש אולי רעיון עמוק בדבר הזה. להפסיק למצוא כל הזמן תרופות למחלות, אבל הפוך, לחפש איך להוסיף חיים, איך ללכת לכיוון החיים, לא רק לרפא מחלות. יש הגדול גדול. כן? אתה יכול לרפא מחלה או לרפא חולה, זה לא אותו דבר. כשאתה מרפא מחלה, אתה מחפש תרופה למחלה. כשאתה מרפא חולה, אתה מוסיף לו חיים. אחד בסור מרע ואחד בעשה טוב. שניהם נכונים, אבל צריך את שניהם. כי שניהם נחוצים. בוודאי, סור מרע ועשה טוב. לא אמרתי אחד או השני. אמרתי שני כיוונים בעבודת השם. זאת אומרת שצריך את שניהם. ועכשיו אמרתי ברפואה, גם למנוע מחלות וגם להוסיף חיים. שניהם ביחד. לא אחד על חשבון השני. נכון. זה השיטה של הבעל שם טוב. נכון. ודווקא בדור שלנו, אין הרבה כוח לברוח מהרע כל היום. אתה תתחיל לחפש את הנקודות הטובות ותתקרב אליהם. זה מה שכתוב ברמז בהתחלה של שולחן ערוך. ישנה ברורה. איך מתחיל? שיהיה הוא מעורר השחר. כן, יסכים בבוקר לעבודת השם. שולחן ערוך. אז אומרים בחסידות, כן, רבי נחמן מברסלב ורבי נתן, שיחפש את השחר, זאת אומרת את הנקודה של אור, בתוך החיים שלו. וזה נקרא שהוא מתעורר מהשינה, מהמוות. אז הוא מעורר את השחר ולא השחר מעורר אותו. הוא מתעורר לפני השמש. ככה צריך להיות. אדם צריך להתעורר בבוקר לפני שהשמש זורחת. חוץ מזה שיש בעיות בהלכה עם הסדין שהוא עדיין יושב איתו, או השמיכה שהם עם ארבע כנפות, צריך ציצית, יש לזה כבר יום. זאת אומרת שהגבר שהוא נמצא עדיין במיטה כשהשמש התעוררה, כשהשמש זרחה, וציצית זה זמן של ראייה, כי כתוב וראיתם אותו ושכרתם. זאת אומרת שהיום זה זמן ציצית, ואם הוא עדיין יושן והוא עטוב בסדין, למרות שזה כסות לילה, יש מחלוקת אם צריך לשים על הסדין ציציות כי הוא יושן. אז הבן ישחי אומר שיש כאלה שהיו עושים עיגול במקום שיהיה מרובה הסדין, כדי שלא יהיה מצורה בציצית. אבל הרעיון השני זה לקום יותר מוקדם. כן, תגידו לגברים שהדברים לא פשוטים. ורצה יוסף הצדיק שיתברך מנשה, כן? ואחריו אפרים. לפי סדר, סור מרע קודם לעשה טוב. אז מה הוא עושה? יוסף מביא את שני הילדים אל יעקב. ויעקב מה עושה? הופך את הסדר. כאילו, עשה טוב לפני סור מרע. אז יוסף אומר לו, לא, ככה אבא, זה לפני זה. ומה אבא שלו אומר? לא ידעתי, בני, ידעתי. אתה חושב שאני לא יודע? אז מה אני רוצה לרמוז לך? אבל בא יעקב אבינו עליו השלום וחידש דרך אחרת, להתחיל דווקא בריבוי הטוב, ובדרך זו יתבטל הרע מאליו. כן? הדרך של הבעל שם טוב. איך קראו לי יעקב? ישראל. רבי ישראל בעל שם טוב. והנה, חודש חשבן התייחס לפי זה לעבודת השם בדרך של סור מרע. למה? כי אנחנו במנשה. במנשה זה לברוח מהרע, אז אנחנו בחודש שבורחים מהרע. ועל כן מזלו עקרב. והעקרב הוא קרירות. דהיינו שמזל זה מושך לעצלות וכבדות. אדם קר. אז הוא כבד. בלי התעוררות בעבודת השם והתלהבות. כל מה שהוא עושה, הוא עושה פרווה. עייף. בישראל, שהם למעלה מן המזל, יכולים להשתמש בתכונה הזאת לטובה. איך אפשר להשתמש בדבר קר לטוב, ויהודים עושים את זה, כן? דהיינו לסור מן הדרך של הכבדות והעצלות בדברים אסורים, כן? זאת אומרת שמה? שצריך להיות קצת כבד יותר לעשות איסורים. כן, ללכת לכיוון של האיסור בכבדות, לא לרוץ כעבירה. אתה כבד בקדושה, אז תטפל בזה, תיקח את זה ותהיה כבד לחטאים. קשה לי לחטוא חודש, אני לא מצליח, כן? זה מה שצריך להגיע. כן?
כן, כן, יש גם עוד כוונה אחרת, היא גם כן בשיעור השני, בעזרת השם.
נכון, גם נכון. כלומר, שימוש ראוי בתכונה שנראית רעה במהותה. זהו סוד סור מרע. וידוע כי בחינת סור מרע כוללת את כל המצוות של לא תעשה, נכון? כי לא תעשה זה סור מרע. זה כולל את המצווה הזאת, כן? לברוח מהרע זה כולל את כל הלא תעשה שבתורה. תפיס. ובחינת עשה טוב היא כוללת את כל המצוות עשה, אקטיבי. ושורש שניהם, כן? הוא יראת השם בסור מרע ואהבת השם בעשה טוב. שניהם צריך. או נבחנים הם בשתי מדרגות קדושה וטהרה. טהרה בסור מרע, זה נקרא טהרה, אתה יוצא מן הטמא והולך לטהור, זה סור מרע, וקדושה בעשה טוב. כן, בסוד הברכות שאנו מברכים ועוברים לעשייה. אשר קידשנו במצוותה וציוונו. אבל אני מקודש, קודש, אשר קידשנו. ואות החודש, שהיא נון, כפופה, והיא מתייחסת לבחינת היראה, כי היא כפופה, ולכן זה מנסה, זה יראת השם, ולכן היא כדוגמת האדם שמתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. ועל דרך העבודה מדובר על טהרת הלב, מגסות הרוח ומכל מיני אהבות חיצוניות. זה מה שצריך לעבוד בחודש הזה. לטהר את הלב מכל מיני ריצות לכל מיני שטויות. בספר יצירה כתב שעוד זו מתייחסת לחוש הריח באדם. זאת אומרת שזה האף, חוש הריח. הוא מסופר בגמרא שאותה דף מ"ט שרב הונה מצא תמרה ריחנית. פעם הוא מצא תמר, תמדת, כן? תמרה. לקח אותה וקרח אותה בסודרו, הכניס אותה מתחת לזלביה, לגל אבא שלו. בא רב הבנו, הבן שלו בא, אומר לו, אבא, לא זה הריח הזה, אני מריח שיש לך תמרה. לא פשוט, ריחוש מאוד דק ועדין, מריח אני ריח תמרה ריחנית. אמר לו אבא שלו, רב הונא, בני, טהרה יש בך, אני רואה שאתה טהור. כי אדם שיש לו חוש הריח מפותח מראה שהוא טהור, שיש לו כיוון לטהרה. כלומר, ראה לפי זה שחוש הריח לא בטל ממנו ונתן לו את התמרה. וזו הוראת חודש חשבן ששייך לחוש הריח, ולפי דברי הגמרא, ככל שחוש הריח מפותח יותר, כך מתברר שהטהרה גדולה יותר אצל האדם, לפחות יש לו פוטנציאל יותר גדול. כל אחד מסתכל על השני. וחודש ושורש הדברים בחטא אדם וחווה. למה? שמכל החושים שנפגמו נשאר חוש הריח נקי ולא הוזכר עניינו בדבר אחר. על כן ממנו תצמח הישועה על ידי מלך המשיח, שכתוב בו במשיח עניין הריח בישעיה י"א, ועריכו ביראת השם, עריכו ריח, ולא למראה עיניו יספוד ולא למשמע אוזניו יוכיח. זאת אומרת שהמשיח הוא רואה ושופט לפי הריח. ובעניין מה שנאמר בספר יצירה על חודש חשבן, שבנפש האדם הוא מקום הדקים, זאת אומרת המעי הדק, נראה לומר על אותו סדר שהן צינורות העיכול היוצאים מן התיבה שנפלטים החומרים האחורים מחוץ לגוף. זאת אומרת שהוא גם רמז ברור לניקיון נשום מרע. באותו עניין בחודש הזה גם בגוף האדם, באיברים התמימים שלו, חוזר אותו עניין, ולכן אברהם אבינו קשר את זה לדקים שנעשה אצל האדם הנקרא עולם קטן בחודש זה. ואי רצון שכל הבירור שיעשה ויגמר ונזכה לחינוך הבית השלישי בחודש חשוון, כי זה הזמן שלו. חודש חשוון, פנהרה בימינו, אמן ואמן.